שלום לכולם, אנחנו בפרק ד' בעמוד קוף סמך ח' בסוף. עמוד קוף סמך ח' בסוף. והמשל בו, דיברנו על מידת האמצע ודיברנו על היחס שבין המעשים לבין התכונה. תחילת פרק ד' והמשל בו, שורה רביעית ואיך מתחלה, והמשל בו, הזהירות שהיא מידה ממוצעת. אולי נקרא, מההתחלה. המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים בין שתי קצוות של שתי נראה, אחת מן תוספת השנית חסרון. והמעלות הן תכונות נפשיות וקננים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, אחת מן יתרה ואחרת חסרה. זה עסקנו בפעמים הקודמות. בפעם הקודמת, מן התכונות האלה התחייבו הפעולות האלה. כלומר, הפעולות הן תוצאה של תכונות. המעשים הן תוצאה של מצב נפשי. כלומר, פעולות ממוצעות הן תוצאה של נפש ממוצעת. כשהממוצע, כמו שאמרנו כבר, הוא כולליות של שתי הקצוות ולא פשרה. כשהאמצע הוא לאו דווקא כמותי גיאומטרי, אלא הוא תלוי בכל מידה לפי עניינה. זה פחות או יותר מה שלמדנו. עכשיו, מכאן, הרמב״ם מזכיר דוגמאות. אני מתלבט עם לפתוח כאן את הפרטים, כי כדאי אולי להתקדם לעקרונות. אז אולי נקרא קצת כדי, בין אולי נעיר הערה פה, הערה שם. והמשל בו, דוגמאות עכשיו. מידת הזהירות. הזהירות שהיא מידה ממוצעת. בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש ההנאה. כשאנחנו מדברים על מידת הזהירות ברמב״ם, זה דומה אבל שונה ממידת הזהירות של הרמח"ל, תורן ועל ידי זהירות. זה שונה ממה שאמרו חז"ל, חכמים יזהרו בדבריכם. כלומר, נגיד את זה באופן מאוד מאוד כללי. להיות זהיר זה להיות שייך לעולם של זוהר. כלומר, זה להיות שייך לעולם שבו יש משהו זוהר. יש איזה ערך פנימי זוהר. שהדרך להיפגש עם הזוהר, עם הזוהר הזה, היא דרך מסגרת, דרך גבול, דרך איזשהו ממד. דרך איזשהו סוף. כלומר, אנחנו צריכים להיות שייכים אל עולם אינסופי, שהעולם האינסופי הזה, כדי להיפגש איתו, אנחנו צריכים לשים לגלות האינסוף הזה דרך איזושהי מסגרת סופית. לכן חכמים יזהרו בדבריכם, חכמים שימו זוהר בדבריכם, כלומר, תהיו אנשים כאלה שמגלים את התורה בממד הזוהר שבה, התורה הגדולה, הכוללת, השלמה וכו' וכו'. שהדרך להיפגש עם הגודל הזה, עם הזוהר הזה, היא מסגרת, גבול, קצבה, זהירות. זה נראה הפוך. זה נראה, וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה לחדד. זה נראה הפוך. לכן בדיוק כאן, מידת הזהירות היא כוללת לשני הצדדים. מידת הזהירות היא לא אומרת לך אל תהנה, וגם אומרת לך אל תתאווה. תהנה. תהיה קשור אל המרחב. תהיה פתוח. אבל תסגור. זה בדיוק. ניקח אולי דוגמה אחרת. הזכרנו פה כמה דוגמאות. למשל, לזמר. לזמר מצד אחד זה לשיר, מצד אחד זה לחתוך. לחתוך ענפים, לזמר ענפים. כדי להגיע אל השירה, צריך לפעמים לחתוך כמה דברים בדרך. אז הנה עוד פעם, אתה רואה הרחבה וצמצום. או למשל, נצח, הנצח זה ירושלים. כדי להגיע לירושלים צריך לנצח, כלומר צריך להיאבק, צריך להילחם. הדרך אל הנצח עוברת דרך הניצוח. הדרך אל המוחלט, אל השלם יחסית, כן? אל הקבוע, אל האמת, אל הנצח, נצח ישראל לא ישקר. הדרך אל הנצח עוברת דרך הניצוח. אז תמיד בעברית, או למשל עוד דוגמה, שורש פי רש סין, לפרוש ולפרוס, פריסה ופרישה. זה בדיוק הפוך לכאורה. הפריסה היא הרחבה, הפרישה היא צמצום, הפרישה היא רוחב, הפריסה היא צמצום הרוחב הזה. אז כדי להגיע אל הפריסה הנכונה, אנחנו צריכים להיות שייכים לפרישה. כדי להיות שייכים אל הזוהר, אנחנו צריכים להיזהר. כל ספר מסילת ישרים ילמד בצורה אחרת לחלוטין, וזה הבדל משמעותי ביותר בכיוון החשיבה, מה רוצה הרמח"ל בסדר מידת ישרים? האם אנחנו לומדים את מידת הזהירות כשנקודת המוצא היא זוהר ומתוך כך זהירות, או נקודת המוצא היא זהירות ואין זוהר? וכולנו מבינים טוב מאוד מה ההבדל. אם אדם לומד את ספר מסיעת ישרים כזהירות, אז יש איזה מין אלוהים כזה שמסתכל עליך ואומר לך, אל תזוז, תיזהר, הכל רשום. תיזהר. האדם מרגיש שפל, נמוך, בטל, מצומצם. זה מתסכל להיות כזה. אבל אם אנחנו לומדים את ספר מסיעת ישרים ברמת הזוהר, תורה מביאה לידי זהירות, וואו, זוהר. עכשיו, כדי להגיע לזוהר נכון, צריך להיזהר. אז התורה לא אומרת, לא, הרמח"ל לא בא להפגיש אותנו עם מה שאין, אל תעשה. הוא בא להפגיש אותנו עם מה שכן, תעשה, אבל תעשה בצורה מבוקרת, תעשה בצורה נכונה. עכשיו, הבדל גדול אם אנחנו הולכים לכיוון של תשובה מעבר ותשובה מהירה. תשובה מהירה זה מרחיק, מה שאין. כל מה שהוא לא אלוקים. תשובה מעבר, הכל אלוקים. אבל הכל אלוקים צריך להיזהר, כדי לא להפוך חבר שלנו דברים שהם לא אלוקים לאלוקים. זה הבדל עקרוני. לכן מידת הזהירות היא באופן כללי דורשת מאיתנו להיפתח, אבל הפתיחות הזאת צריכה להופיע במסגרת. כמו כל משהו בעולם, שהוא מצד אחד הוא חסד, מצד שני יהודים. אז כל מידה היא בעצם תפארת, היא בעצם מפוארת בכך שהיא שייכת אל החסד, אל הרחבה ולצמצום, אל הדין. זה הסדר. לכן המידות הן מידות האמצע. מידת האמצע זה המחבר בין הדין, בין החסד לדין. והוא נקרא רחמים. חוכמה, בינה, דעת. הדעת היא מחברת בין החוכמה לבינה, בין ההרחבה לבין הצמצום. כי כדי שתופיע הרחבה בצורה נכונה בעולם, היא צריכה להופיע בצורה של צמצום. ותן טל ומטר לברכה. איך זה לברכה? אם הקדוש ברוך הוא ייתן גבול לטל ולמטר. ייתן קו. לא בבת אחת, יותר מדי. וכו' וכו'. לכן, והמשל בו, הזהירות שהיא מידה ממוצעת. עכשיו אולי יותר ברור דרך הדוגמה באמת מה זה מידת האמצע. מידת האמצע זה הכוללות של שתי הקצוות. הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר רגש ההנאה. התורה לא אמרה לנו אל תהנה. התורה אמרה תהנה אבל אל תתאווה. בסדר גמור. מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל זה לא אומר שאי אפשר ליהנות מהן. ואם ההנאה מכוונת נכון, אז היא מכוונת לערך הנכון שלה. לא הנאה חושית, הנאה חיצונית. אז הזהירות, אז אם אדם, כשהוא מתנהג באופן מעשי במעשה הזהירות, הזהירות היא מפעולות הטובות. אדם מתנהג באופן כזה שהוא נהנה, אבל הוא לא מתאווה. הוא אוכל ארוחת בוקר בזהירות, בצורה זהירה. הוא לא משתעבד לטעם, לא מתחיל להשתגע. מצד שני, הוא גם לא מתענה. הוא לא אוכל סלט בלי צבלינים. הוא לא אוכל ביצה בלי מלח. אבל מצד שני, הוא לא מתחיל להתפלפל. 18 וחצי דקות, זה סוג של ביצה עכשיו הוא יאכל. עין מקושקשת, אני יודע מה, ביצה קשה, ביצה רכה. מתחיל להתפלפל. הכין ביצה קשה, טוב, בא לו ביצה רכה. הכין ביצה רכה, בא לו מקושקש, הכין זה. לא להשתגל. הנאה, כן. תאווה, לא. אז הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה הוא בין היעדר הרגש ההנאה. צריך להרגיש הנאה. בין הנאות ששייכות אל הגוף, בין הנאות ששייכות אל הנפש. למשל, אדם נהנה לקבל קומפלימנט. בסדר גמור. הוא לא תאב לקבל קומפלימנט. מחמאה. אבל הוא נהנה מזה. זה רגש טבעי שלו. ליהנות מזה שמפרגנים לו. זה נורמלי לגמרי. אני לא צריך לעקור את זה מקרבי. אני לא צריך לנהל את החיים על פי הקומפלימנטים. הם יגידו לי ככה, אני ככה, מחר הם הפוך, אני הפוך, לא. אז היחס כאן, הממוצע פה, בין מצד אחד ההנאה, הגופנית, הנפשית, השכלית וכו', לבין התאווה, לבין היעדר, לבין ריבוי תאווה. בבקשה. נכון. 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 אתה צודק, אבל אנחנו אמרנו כבר הרבה פעמים, שכשאנחנו לומדים את נפשנו, כשאנחנו לומדים ספרים שעוסקים בהכרת הנפש, אנחנו צריכים לחלק את הלימוד לשני חלקים. חלק ראשון, מה האידיאל? מה האמת? חלק שני, איך אני מגיע לאידיאל? בתוך המסגרת של העולם הזה, שהיא לא אמת בדיוק. על מה זה שיקרה. פרק א' בשמונה, פרק א' בהלכות דעות לרמב״ם, מידת האמצע. פרק ב', לך לקצה. יכול להיות. הרגע אמרת, תהיה באמצע. פרק א', הידיעה. פרק ב', איך הדרך המעשית, מהי הדרך המעשית להגיע לידיעה. עכשיו אנחנו פה לומדים את הידיעה. אחרי זה נראה בהמשך הדרך, בהמשך הפרק הזה, הרי כאן מדובר ברפואות חולי הנפש. קודם כל צריך להגדיר את האידיאל, ב' לראות איפה אני ביחס לאידיאל, ג' להיות ואני ביחס לאידיאל, לא בדיוק האידיאל, אז מה איך אני מתקן? תכף נגיד. הפרק הזה מורכב בעצם משלושה חלקים עיקריים. א', מה האידיאל? ב', איפה אני ביחס לזה? ג', היות ואני לא, כמו שאני אמור להיות, אז איך אני מתקן? אז יש כאן דרך מעשית, דרך תיקון מעשית, בהמשך הפרק. אבל קודם כל, מה האידיאל? האידיאל זה מידת האמצע. הדרך להגיע לאמצע היא ללכת לקצה. האידיאל היא מידת הענווה. אבל להיות ויש באדם נטייה טבעית לגאווה, אדם קרוב אצל עצמו, אדם אוהב את עצמו, אז התורה, אז אמרה המשנה, הווה מאוד מאוד שפל רוח. אבל המשנה אמרה, הווה מאוד מאוד שפל רוח, לא כדי להתעקע בשפל רוח, כדי להגיע אל הענווה. האלה, היות ויש לי נטייה טבעית לגאווה, במשנה אמרה, שפל רוח, כדי להגיע בסוף לענווה. מה זה בסוף? אולי בגיל 120? אולי. אז אולי כל החיים צריך להיות שפל רוח? אולי. אבל ברמה העיונית, שאנחנו לא לומדים מה אנחנו צריכים להיות, מה אנחנו צריכים לסמל את מה שאנחנו צריכים להיות? ענוותנית. ולא שפלי רוח. בבקשה.
אבל למה דווקא זה לא נמצאת
את ההערה לדיסות? האמת שזה הרבה מידות ככה. לא, זהירות הכוונה, זהירות הכוונה, איזון. אדם זהיר. גם היום, מה זה אדם זהיר? אדם חוצה את הכביש בזהירות. מצד אחד, הוא לא חוץ את הכביש, הוא לא אומר, מכוניות זה מסוכן, אני ומכוניות לא רוצים להיפגש. לא. אני נפגש. אבל נפגש במעבר חצייה, באור ירוק. שם אני נפגש. אז מצד אחד, הוא עובר את הכביש, מצד שני, הוא עובר על פי הכללים. הוא חוצה את הכביש, אבל הוא חוצה על פי הכללים. זה הכוונה מידת הזהירות. הנאה הכוונה הרחבה. הנאה הכוונה בלי גבול. זה הכוונה. בסדר? אדם שהוא לא זהיר, זה אדם שאין לו גבולות. הוא לא לוקח שום דבר שמגביל אותו, ששם לו גדר. בסדר? טוב, תכף זה יתברר קצת יותר. אז הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש הענה. הזהירות היא מפעולות הטובות. עכשיו, כדי שאדם יפעל פעולות זהירות, כדי שאדם יחצה את הכביש, ויחצה את הכביש באופן הנכון, במעבר חצה באור ירוק, תסתכל ימינה ושמאלה, ועוד פעם ימינה אם אני זוכר נכון, או להפך, אולי התבלבלתי. שמאלה, ימינה, שמאלה, יותר רגיוני. אז כדי שאדם יתנהג ככה, הוא תכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות, היא מעלת המידות. אז הוא צריך להפנים בקרבו להיות בעל מידת זהירות, תכונת נפש זהירה. אם אלה להיות והוא יהיה בעל תכונה כזאת, אז בפועל הוא יתנהג ככה. אדם לא יכול להתנהג משהו לא. ואם כן, זה יהיה זמני וחיצוני. ולא קבוע ולא אמיתי. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, יתר תאווה. אדם רוצה, אדם לא זהיר בכלום, לא שם גבול לכלום. הכל פתוח, חסד גמור, חסד מוחלט. זה תאווה, חסד גמור זה תאווה. דרך אגב, יש פסוק בתורה, לא זוכר בדיוק כרגע את המקום המדויק, יש פסוק בתורה שמדבר בענייני עריות, והתורה אומרת כי חסד הוא. מישהו זוכר את הפסוק? אח ואחותו, איפה זה כתוב, אבל בדיוק, באחרי מות? אחרי מות. עכשיו אתה עומד, כי חסד הוא. מה קשור שם חסד? לחסד הוא בדיוק, זה בלי גבול. זה השפעה בלי גבול. אין גבול המשפיע, אין גבול השפע. זה לא באחרי מות. זה לא באחרי מות. טוב, אם מישהו רוצה למצוא לנו בינתיים. פרק? כף? זה קדושים. פסוק י' זין. או, יפה מאוד, מסוים. ואיש אשר ייקח אחותו, בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, אבונו ישא. מה זה קשור לחסד? חסד זה היעדר גבול. קדושים, ספר ויקרא, פרק כ', פסוק י"ז. למדנו מכאן שחסד, תרגום, יתר. יתר. כי יתר. כלומר, אתה צריך לשים גבול ביחס לערווה של בת אביך או בת אמך, אה? ואתה לא שמת את הגבול הזה. לא היית זהיר. לא הגבלת, לא שמת מסגרת. אז זה חסד. היא חסד, הוא. אז הזהירות, אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון. תאווה קשורה לחסד. יש כאן הרבה מה לדבר דרך אגב. שבדרך כלל אנשים ששייכים לחסד, הם אנשים... טוב, אני מתלבט אם לפתוח את זה. בדרך כלל אנשים ששייכים לחסד הם אנשים יותר עגולים. כלומר, בדרך כלל אנשים שכלתניים הם אנשים יותר גבוהים, רזים, מרובעים. בדרך כלל. בלי קטלוגים, בבקשה. בדרך כלל שכליות היא יותר מוגדרת. ריבוע, מלבן, גדר. בדרך כלל הגלגלות היא יותר, אין ריבוע.
חטא העגל,
להבדיל, כן? חסד, זה חטא העגל, זה בכלל העגל, אמרנו פעם. חטא העיגול. חסד. כלומר, זה לא... אין הגדרה, אין גדר. הגדרה משום גדר, גבול. אין גדר. אז בדרך כלל, החסד, כן, אנשי החסד הם בדרך כלל יותר עגולים, מילא גם יותר שייכים את האהבה. מהבחינה הזאת. כאילו יותר, פחות גבולות. ומה זאת, אנשי השכל, בדרך כלל הם יותר קרים. יותר קרים כי הם שמים יותר גדר, אז הם פחות חמים. הרגש הוא חסד, השכל הוא קר, הוא מבקר, הוא שופט. ימין, שמאל. הרגש לא שופט. הרגש הוא מתפרץ. בדרך כלל זה ככה, יש הרבה מה לדבר. אבל רוב התאווה, כלומר, אני רוצה כאן שנבין שכתוב כאן תאווה, זה לא תאוות יצר יצרי הגוף. רוב התאווה, הכוונה, אדם שהחיים שלו הם בחינת חסד, בחינת שפע, בחינת אי גבול. זאת הכוונת האהבה. זה בא לידי ביטוי, כמובן, גם בתאוות, בתאוות הנפשיות, בתאוות הגופניות, ברור. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון. בדרך כלל גם זה קשור לדמיון, דרך אגב, שהדמיון הוא כידוע חסד. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון. והדר הרגש הענה לגמרי, אם אדם הוא גדר, סייג, הכל מקוטלג בטבלאות, כן. הדר הרגש הענה לגמרי, הוא הקצה האחרון. אומר הרמב"ם, ושניהם רע גמור. שניהם רע. גמור. ושתי תכונות הנפש שמהן התחייב רוב התאווה, והיא התכונה היתרה, והיעדר ההרגשה והיא התכונה החסרה, היתר והחסר, שתיהן יחד פחיתויות מפחיתויות המידות. טוב, נתקדם רבותינו. וכן הנדיבות. מה זה להיות נדיב? כן, אולי אפשר לומר שהזהירות היא מידה יותר עצמית. הנדיבות היא כבר מידה יותר... לחברו, לאדם לחברו. וכן הנדיבות, כלומר, הביטוי שלה, הביטוי של מידת הזהירות הוא עצמי יותר. הביטוי של מידת הנדיבות היא מהאדם החוצה, יותר לזולת. וכן הנדיבות ממוצעת בין הקילות והפיזור. בין הקילות, כלומר, בין ההסגרות, בין העצמיות, האגואיסטיות, לבין הפזרנות. טוב, נדלק טיפה, נתקדם מהר. והגבורה הממוצעת בין המסירה לסכנות ובין רוח הלבב. יש הרבה מנדבר על סוגיית הגבורה, אבל נדבר בהזדמנות אחרת. להיות גיבור זה לא להיות אדם שהוא פזיז. בזיזות זה לא גבורה. להיות גיבור זה אדם שמצד אחד הוא לא רך לבבו, הוא לא פחדן. מצד שני הוא גם לא פזיז. הוא לא מתמסר. כן, כלומר, זה לא גבורה להיכנס לשדה מוקשים בלי הציוד שמזהה מוקשים. זה טיפשות. זה בזיזות. אין פה שום גבורה. להיות גבורה זה להיות אדם כזה שיודע להיפגש עם כל ממד של החיים בצורה המדויקת שלו. הוא לא מוסר את עצמו לסכנו, מצד שני הוא לא פחדן, הוא לא רך לבב.
אין לו, הגיבור כובש את יצרו, אז בדיוק שנייה, גם הפזיזות וגם הצד השני זה לא לכבוש את היצר. אם אתה מפחד ואתה בורח, אז אתה פזיז.
לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, אמרת הרבה דברים במשפט אחד. מה זה לכבוש את היצר? תענה לי בבקשה, מה זה לכבוש את היצר? כן, מה זה?
זאת אומרת,
יונתן, נעים מאוד. מה זה לכפות יצר?
מה שאמרתי,
אני חושב, מה צריך לעשות לו? מה צריך לעבוד ליצר? איזה יצר אחריה הוא צריך לכבוש אותו, מה אני עושה? בואו נעשה. וחיילי צה"ל נמצאים פה, והאויב נמצא פה. זה קצת דרסטי מדי, חריף, אבל נקווה זה כן אותו. אז, ואנחנו רוצים לכבוש את הגבעה. והצלחנו לכבוש את הגבעה, נקווה שלנו. עכשיו אנחנו פה. שאלה. הגבעה היא נהפכה למישור?
לא.
לא, הגבעה היא עדיין גבעה. הגבעה לא נהפכה למישור. אלא, אז מה השתנה? השתנה שאלה שיושבים על הגבעה, מכוונים אותה נכון. משתמשים בה לכיוונים הנכונים, למטרות הנכונות. לכבוש משהו זה לא לבטל אותו, זה לא לצמצם אותו. זה לא לעשות ממנו משהו אחר. זה לעשות עם אותו משהו, מה שצריך לעשות. זה נקרא איזהו גיבור הכובש את יצרו. איזהו גיבור שמגלה את יצרו בדרכים הנכונים. גם למשל המכבש, כן, שהוא כובש את הקרקע. כן, מה זה לכבוש את הקרקע? לכבוש את הקרקע זה לא להפוך את הקרקע לים. את החול, למים. לכבוש את הקרקע זה אומר שיש קרקע בלתי מנוצלת בצורה נכונה, אז אני כרגע כובש אותה, מיישר אותה, כדי שנוכל להשתמש בה באופן נכון, שמתאים לצרכים שלי כרגע. זה נקרא מכבש. לכן אני לא משנה את הייעוד, סליחה, אני לא משנה את הדבר בעצמו, אני משנה את השימוש שלו, שהוא בעצם לא שינוי, אלא בעצם חשיפת הייעוד המקורי שבגללו נברא, שלמענו נברא. סליחה?
נותן לו צורה
אחרת. נותן לו צורה, או, זאת הגדרה טובה. נותן לחומר צורה אחרת. מצוין. עכשיו תמשיך את שאלתך. אני אקרא השאלה. בסדר, בבקשה. חבשתי את השאלה. אבל בממד הזה דיברנו עכשיו, כן? תעשה שלום. כן. אבל
זאת הגבורה,
טוב, אתה עכשיו שואל איפה הקו עובר, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בכל מידה בפני עצמה. כי אם אנחנו עכשיו מתפזרים לכל מידה בפני עצמה, לא נלמד 8 פרקים השנה. גבורה באופן כללי, גבורה באופן כללי זה גילוי האינסוף, בסוף, בצורה מדויקת. ההבדל בין גדולה לגבורה, שגדולה זה כמותי וגבורה זה איכותי, זה ייקח אותנו רחוק מאוד. לך השם הגדולה, זו, קריאת ים סוף. והגבורה, זו מכת בכורות. והנצח? סליחה, והתפארת? זה מעמד הר סיני. והנצח זה ירושלים ועוד זה בית המקדש. למה חז"ל הקדימו את קריאת ים סוף למכת בכורות? הגדולה זו קריאת ים סוף. הגבורה זו מכת בכורות. מכת בכורות כרונולוגית היסטורית הייתה לפני קריאת ים סוף. למדנו מכאן שהסדר של הפסוק הוא הסדר של דרשת חז"ל, הוא לא הסדר ההיסטורי, אלא סדר של גילוי הופעת אלוקים איכותי. ויש משהו בקריאת ים, במכת בכורות, שהוא יותר איכותי מצד הגילוי האלוקי שבו, מאשר בקריאת ים סוף. ולכן קריאת ים סוף קדמה בזמן למכת בכורות. אז עכשיו צריך להבחין שתי הבחנות, מה ההבדל בין גדולה לגבורה, ומה זה גבורה. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. הלאה. מי שרוצה לראות בעולת ראיה, חלק א', בויברך דוד, שם יש פירוש, אחד הפירושים של הרב, שם.
הרב אמר זה לראות את
הנצחי, את האינסופי וסופי. אז בכוונה לוקחים שתי מידות שהן אינסופיות, זאת אומרת, אין הטוב ואין לרע, והחיבור של שניהם כביכול מבטל, לא מבטל, זה לא נכון, מבטל, אבל מוציא לפועל את הזכויות בסוף. טוב,
אם הבנתי אותך,
אז אולי כן. כן.
גם אחרי שאתה מגיע לעמידה ממצד, אז יש כאילו פעמים שכן, יש סיטואציות שכן אתה צריך להשתמש בקיצוניות, נכון?
זה נגיע בהמשך. שאלה מצוינת, נגיע בהמשך. הרמב"ם מדפל בזה בצורה מאוד מסודרת ושיטתית בהמשך. הרמב"ם שואל, אז מתי אנחנו משתמשים בקצוות?
אז זאת אומרת, נגיד, אם יש במלחמה איזה משהו, אז כן לפעמים אתה צריך להיות פזיז.
נגיע לזה בהמשך. אני לא אמרתי שזה מה שאמרת זה נכון, להגדרות המדויקות יותר נגיע בהמשך. בסדר? הלאה רבותיי, והסלסול, יש כאן ניסוחים שונים, בתרגומים השונים, יש כאן ניסוחים כאן בעיירה, כן, סלסול הכוונה חשיבות עצמית, טוב, אפשר גם לתמיד אחרת, והחשיבות העצמית, כלומר, הערך שאדם נותן לעצמו, זה יותר קצת מביטחון עצמי, כמה אדם מעריך את עצמו, והסלסול ממוצע בין ההתנשאות, בין הגאווה, ובין הנבלה, נבלה כאן הכוונה, אדישות, שפלות, רגשי נחיתות, חוסר הערכה עצמית, כאן הוא קורא לזה היעדר רגש הכבוד. טוב, אז אם כן, אדם צריך להיות מסולסל, מסולסל במובן הזה שהוא מעריך את עצמו, מעריך את עצמו. דיברנו על זה פעם דרך אגב, אולי רק נקרא, וההתנשאות היא שהתכבד האדם, סליחה, לא קראתי את הכל, עוד פעם, והסלסול ממוצע בין ההתנסות ובין הנבלה. ופירוש סלסול הוא מי שמתכבד קרוב ואינו מתנבל בדבר. וההתנסות היא שהתכבד אדם יותר מן הכבוד הראוי לו, והנבלה ידועה. והיא שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. טוב, הזכרנו פעם, לגבי מידת הענווה, כבר נגיע לשם, שהגמרה, המשנה בסוטה אומרת, מי שמת רב יוסף, סליחה, מי שמת רבי, בטלה הענווה. ויראת חטא. אז אומר רב יוסף לתנא שכתב את המשנה אחרי רבי, אחרי מותו של רבי, מי שמת רבי, אתה אומר מי שמת רבי בטלה ענווה, לא תתנה ענווה, אל תשנה, מי שמת רבי אין ענווה, דעה אי כהנא, שהרי יש אותי, זאת ענווה? חוץ מזה, מי כתב בתורה, ואיש משה ענב הוא מכל אדם של פני אדמה? שרבנו. ואם נגיד, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו, תרתי משמע, נכון, הקדוש ברוך הוא הכתיב לך, אבל היית יכול להתנגד לזה. איפה מצאנו שמשה רבנו התנגד? כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לגאול את ישראל, אז הוא אומר, מי אנוכי כי ילך, כי יוצא את ישראל ממצרים? כי ילך אל פרעה ויכתוב, מי אנוכי? אז גם כאן היינו מצפים שיהיה איזה פסוק כמו, מי אנוכי כי יכתוב עליי כי ענב אנוכי? ויאמר לו השם, כתוב, ויכתוב, האיש משה ענב נו. אין פסוק כזה. עבדנו מכאן שענבה, זה לא אני לא שווה כלום. זה לא אני לא מעריך את עצמי, זה לא, אין לי, אין בי צד מתנשא. יש בי צד מתנשא, וגם יש לי צד מנובל בנון בית למד, שבמינון הנכון, במידת האמצע, זה נקרא סלסול, לפי הרמב"ם. טוב, סוגיה שלמה, אמרנו, לא נרד לפרטים כרגע. והנחת, נחת, גם פה אפשר להגדיר בצורות שונות, כאן הוא מדבר על סבר פנים יפות לשון רכה, אולי יותר מתאים להגיד סבלנות, כלומר, יקבל כל אחד כפי שהוא. הנחת ממוצעת בין הכתרוג והקנטרנות, כלומר להיות קטגור כזה, לראות כל הזמן את מה שאין, לראות השלילי, לראות החצי כוס הריקה, ובין רכות הטבע. זה מין אדישות, רפיות, רפיון, חלישות, זה מין נאיביות כזאת. אז הפער שבין הקטגוריות לבין הנאיביות. טוב. סליחה? אדם קוטר, מה זה אדם קוטר? אדם מקנטר. אדם קוטר או מקנטר זה אדם כזה שלוקח דברים לא משמעותיים ועושה מהם דברים חשובים. אתה מכיר את זה? המדריך, מתי מגיעים? קוטר. מה זה מתי מגיעים? יצאת לטיול בשביל ללכת, לא בשביל שלא מתי מגיעים. טוב, ילדים מותר להם. אולי הכוונה. קנטר כזה, קטנוני כזה, מתייחס לדברים בקטנות, בקטן, קטנוני. והנחת ממוצעת בין הקטרוג והקנטרנות ובין רכות הטבע שקוראים בלעז מולדה. ככה קוראים את זה? לא יודע ספרדית. והוא מישהו, והוא, מישהו ולא דיבור ולא מעשה, לכבדות טבעו וקור מזגו, והוא כנגד הקטרוג, שיבוא מחידוד טבעו וחום מזגו. קיצור, קרירות מול חמימות. החמימות יוצרת שייכות לכל דבר, ושייכות לכל דבר לפי פרופורציה, ובדרך כלל השייכות היא שלילית. והקרירות יוצרת אפתיות, אדישות, חוסר אכפתיות, זה לא קרוב אליי, זה קר לי, אני חיצוני לזה. והענווה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח, כפי שהזכרנו מקודם בקצרה מאוד. וההסתפקות, כאן הוא קורא להסתפקות, להסתפק במה שיש, לא להסתר על מה שאין. טוב, אולי צריך לקרוא לזה שמחה. זהו השיר השמח בחלקו. וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. בין לקחת אחריות יותר מדי, לחשוב שהקום הולך לכתפיים שלך, לבין חוסר מעשה לגמרי, עצלות. וטוב הלב, יש כאן הרבה הבדלים בתרגומים, כדאי פעם לעשות אולי ככה, אם יש למישהו זמן כאן, לראות את, את זה בתרגומים היותר מדויקים, יש כאן הרבה הבדלים. וטוב לב ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. טוב לב זה מין, עוד פעם, חסד, נתינה, אכפתיות מהשני. מפני שהן המידות האלה שם הדבר בלשוננו, צריך לפרש לנהם אשר רוצים בפילוסופים לסטוב, קוראים משקול כמנתו לטיב לנדם מגופו והצעתו ומענו בכל יכולתו, בלתי שהסגיון הזה הוא ביזיון והוא האמצעי, והנבל הוא ההפך זה, ומי שאינו רוצה לראות לבני אדם דבר אפילו מה שאין לו בחסרון לא תוכל לנזק. והוא הקצה האחרון, ויתרון טוב הלבב, הוא שעושה דברים מסתרים בלבתו, אפילו אם השיגו בזנת גדול בזנת תוכל רפסיהם, הוא בבוא הקצה הראשון. טוב, הלאה. והסבלנות, ממוצע בין הכעס, והיעדר הרגשת חרפה ובוז, סליחה, לא קראתי נכון. והסבלנות, ממוצע בין הכעס, פסיק, והיעדר הרגשת חרפה ובוז. מצד אחד, אדם לא רותח על כל דבר ש... הרי יש פערים בין רצוי למצוי. כעס, תגובה טבעית לאדם, באדם, בפער שבין הרצוי למצוי. אז מצד אחד הכעס, הכעס הזה יכול לאבד שכל, לאבד כיוון, לאבד פרופורציה. אדם מפגש עם פער בין רצוי למצוי, לא יודע קודם כל להעריך את הפער, לא יודע לשפוט את המשמעות שלו, ומילא הוא לא יודע להשלים אותו, או מה הוא מסוגל להשלים בו. אז זה כעס. ומצד שני, היעדר רגשת חרפה ובוז, אדישות מוחלטת. יש פער בין רצוי למצוי ולא מעניין אותו מזה. הוא נשאר מבחוץ, עומד חיצוני לזה. אז הממוצע בין שניהם היא הסבלנות. בושת פנים. עוד מעניין כאן. בושת פנים ממוצע בין העזות והביישנות. לא הביישן למד, בושת פנים לגן עדן. מבדיל הרמב״ם בין ביישנות לבין בושה. הבדל. בושה, בושת פנים, בושה זאת מידה טובה. ביישנות זאת מידה רעה. בושה זאת מידת האמצע. ביישנות זה ההפך מהעזות. פירוש נראה לי מדברי רבותינו זכרונם לברכה שהביישן הוא אצלם מי שיש לו רוב בושת. ובושת פנים היא הממוצע. עם האמרם לא הביישן למד. ולא אמרו אין בושת פנים למד. ואמרו מצד שני בושת פנים לגן עדן. ולא אמרו הביישן. טוב, גם על זה יש הסברים אחרים. ולזה סדרתיים כך. וכן שאר המידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם מהסכמה שיהיו עניינים מובנים. טוב, עד לכאן הדוגמה, עכשיו נתקדם יותר עקרוני. והרבה פעמים יטעו בני האדם באלו הפעולות, ויחשבו, אחד מהקצוות טוב, הוא מעלה ממעלות הנפש. כלומר, יש איזו טעות מאוד נפוצה אצל בני האדם, שמשום מה הולכים לקצה. לפעמים יש קצה שהוא קצה יתר, לפעמים יש קצה שהוא קצה חסר. למשל, לגבי תכונת הגבורה, אז יש אנשים שחושבים שזאת מעלה להימסר בסכנות. זה מעלה... לעשות פעולות כאלה, או להיות עם נפש כזאת, שממנה יוצאות הפעולות האלה, שהן פעולות, לא הייתי אומר פזיזות, כי פזיזות זה נשמע לנו רע, אבל אומץ, זה אמיץ, לקחת סיכונים על עצמך. למשל, אתה לא בקיא בפרטי, אבל נגיד. אז יש תכונה שבה בני אדם חושבים שהיתר הוא היתרון. ויש תכונה שבה חושבים, שהחסר הוא היתרון. כמו למשל, הענווה. היתרון, אנשים חושבים, זה שפלות רוח. אבל הצד השני, נדיבות. אנשים חושבים שפזרנות זה טוב. תפזר, תתן לאחרים. תשכח את עצמך בדרך. כלומר, יש נטייה באדם ללכת אל הקצוות, בין אם זה יתר, בין אם זה חסר, בין אם זה תוספת, בין אם זה חיסרון. והרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב, הוא מעלה ממעלות הנפש. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, הקצה הראשון הכוונה היתר, התוספת. כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. וכשירו מישהו בתכלית זאת המידה הרצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות, או מוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשבו בזה ואומרו עליו שהוא גיבור. פעם בזמני שהייתי ילד היה האופנועים האלה שקיר המוות. ילד קטן רואה דבר כזה, זה גיבור. איזה גיבור. גבורה. אתה לא בקיא בסטטיסטיקה של הסכנה, אבל נראה שקצת מסוכן. לא מסוכן. אז בואו ניקח משהו שיותר מסוכן. לנסוע על אופנוע במהירות 180 קמ"ש, על חבל דק, ב-30 במרחק, שהמרחק בין עמוד לעמוד הוא 10 קילומטר. זה מסוכן? בסדר. ילד קטן יראה את זה, בגובה כמובן, ילד קטן יראה את זה, זה גיבור, האופנוען הזה. הוא פעמים ינצל במקרה, יחשיבו בזה ואומרו עליו שהוא גיבור. כלומר, כאן אנחנו רואים שהגדר הוא סטטיסטיקה. מה השגרתי ומה המקרה. הוא פעמים יחשיבו הקצה האחרון שהוא טוב. הפוך, החסר הוא טוב. ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן. אדם שהוא אדיש למציאות, לא כואבים לו הפערים בין הרצוי למצוי במציאות. איזה יופי, תראה איזה ענוותן, תראה איזה סבלן. הוא לא סבלן, הוא פשוט רגוע, הוא פשוט סליחה אדיש. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, יאמרו על פחות נפש שהוא סבלן. ועל להצל, אדם שלוקח אחריות על החיים שלו, לא לוקח לו זמן. שהוא שמח בחלקו, תראה אדם מה זה שמח בחלקו. כבר לובש שבועיים את אותם בגדים, שמח בחלקו. מה? נכון, אנחנו נגיע לזה בהמשך. שמידת האמצע, אמרת כאן דבר עקרוני מאוד, שמידת האמצע היא סובייקטיבית לכל אחד מאיתנו. חשבתי, אוקיי, כלומר, אתה אומר דבר אחר, שאף אדם לא יכול, אני מגזים קצת, כן, לתת ציון לחברו בענייני העמידות או ההתנהגויות, כי מבחינת כל אדם, האמצע הוא סובייקטיבי. זה מה שאתה מתכוון לומר? אני בלתי שפיט. נכון? ודאי, אני בלתי שפיט, זה מה שאמרו חז"ל במשפט אחד במשנה. אל תדין את חברך. תדון את חברך עד שתגיע למקומו, והרי לעולם לא תגיע למקום שבו הוא נמצא. כי אם היית במקום שלו, אז היית מיותר בעולם, אז הקדוש ברוך הוא לא שם אותך פה. אז זה שהקטן נבראת, זה כי יש לך מקום אחר שאתה צריך להשלים. והמקום שלו הוא מקום אחר. אז אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מצד שני, אנחנו מבינים שיש איזה שהם קווים אדומים. משותפים. יש קווים אדומים. בבקשה. אתה צודק, זה פירוש אחר מה שאתה אומר, אני רק הצעתי אחד הפירושים. אל תדון את חברך שתגיע למקומו, כלומר, אל תהיה שופט של החבר שלך לפי המשקפיים שלך, כי המשקפיים של החבר שלך שונות מהמשקפיים שלך. כמובן, זה לא אומר שאין צורך בבתי משפט. יש אנשים שהם מתנהגים לא כראוי, צריכים להישפט. החברה האנושית צריכה לטפל בהם, צריכה לשים אותם במקומות הנכונים, זה ברור. כלומר, ודאי שיש איזה כללים, גם שניתי עכשיו לאריאל, יש איזה כללים משותפים שהחברה הסכימה שהם כללי מינימום. האדם הולך ברחוב, לא יורד בחברו. טוב, אתה יורד בחברך, עכשיו תגיד, בוא נגיד, התפרצה אצלך איזושהי תופעה כימית, ביולוגית. אתה יודע כבר בית המשפט, כלומר, החברה החליטה על איזשהם כללים מוסריים, ערכיים, התנהגותיים, מינימליים, שעל פי הם יתתפקד. הרב אומר באחת האגרות שכשהחברה מחליטה את ההחלטות האלה, היא בסכנה גדולה. כי זה תלוי בחברה, תלוי בזמן ההיסטורי. למשל, יש מקומות שבהם ללכת ערום זה צנוע מאוד. יש מקומות שבהם, מקומות אני מדבר על ארצות או יבשות או מקומות. או יש מקומות שבהם ללכת חסיל אבוש זה צנוע. יש מקומות שבהם ללכת עם חולצה קצרה ולא ארוכה, זה לא צנוע. תלוי. זה תלוי בחברה, במקום, בזמן, בתרבות. אז הנה אנחנו רואים שזה בעייתי מאוד להחליט על מה הם כללי המוסר על פי השכל האנושי. כי זה משתנה. ואני אף לא הבנתי איך זה נורמלי שאישה אמורה להיות לבושה ברחוב ואמורה להיות פחות לבושה בים. מה השתנה? אני לא מדבר חוף נפרד. אני מדבר כרגע על קשר בין גברים לנשים. מה זה שונה? זה רשות הרבים, וזה רשות הרבים, אז זה נקרא ים, וזה נקרא מדרחו. מה ההבדל? זה אנחנו יודעים, בוא לא נגיד את זה. מה? זה אנחנו יודעים, זה מה שאני כאילו, אבל בוא לא נדבר על זה. יש עדיין הבדל קצת, משהו. מה? לא, רק אני רוצה להראות שהשכל האנושי, שהשכל האנושי, ירושלים ורקוד, שהשכל האנושי, הוא מגיע לאבסורדי, שבים לא להתלבש, זה נורמלי, אבל ברחוב לא להתלבש, זה לא נורמלי. מה ההבדל בין ים לרחוב? זה רשות הרבים בדיוק אותו דבר. זה רשות הרבים. בים אני בתוך הים, אתה אומר. אני לא, בינינו. מי הולך היום לים בשביל הים? היום הולכים לים בשביל להשתזף על החול. לצערנו הרב. מה אנחנו רואים? שהמוסר האנושי מגיע לאבסורדים נוראים. לא? שחזל אמרו שהתורה אמרה, שאפילו בחדרי חדרים אדם צריך להתנהג בצניעות. מה התורה רצה לומר בזה? שמידת הצניעות היא לא תלויה בהסכמה החברתית, היא לא תלויה במקום ובזמן שבו אתה נמצא. מידת הצניעות היא עניין עצמי לאישיות שלך, אם אתה צנוע או לא, זה בכלל לא קשור למקום שבו אתה נמצא. אז גם כאן נמצא לבד באמצע שום מקום בעולם, אתה צנוע. כי האישיות שלך אישיות צנועה, כי צלם אלוקים שבך מופיע. אז מה זה קשור עכשיו למקום שבו אתה נמצא, אם יש אנשים או לא? מה זה קשור בכלל? כלומר, כל פעם, ברגע שאנחנו שופטים את הדברים בממד החיצוני שלהם, היחסי, ביחס לחברה, אז הכל מתעוות, הכל נהיה עקום לחלוטין. ברגע ששופטים את הדברים מצד האמת העצמי שלהם, אז זה לא קשור למה שהסביבה נוהגת או סוברת או רוצה שיהיה לבוא. זה לא קשור. טוב, קצת גלשנו נראה לי. לגבי הסבלנות, אולי בהקשר הזה חשוב להעיר כאן הערה אחת. הערה שהיא קשורה לתקופה שבה אנחנו חיים. הזכרנו את זה פעם, זה היה מזמן, אבל חשוב אולי... אנחנו הרבה פעמים מתלבטים מהו גבול הסבלנות שאנחנו צריכים להתנהג כלפי דעות משובשות, החלטות משובשות. מצד אחד כבוד מלכות, כבוד אדם, כבוד ראש ממשלה, כבוד הנהגה. מצד שני, קלקולים קשים, מה עושים? אבל לפני כן, אולי עוד לפני כן, רק מה שהסענו מקודם, יש באיגרת, איגרות א', איגרת כ', בעמוד י' ת', אז הרב קצת עוסק במה שהזכרנו עכשיו, שהמוסר, אם המוסר הוא תלוי בהסכמה החברתית, אז הוא מתפרק לגמרי. למשל דוגמה. כאן הרב מדבר על חופש הדעות, שיש גבול לחופש הדעות. חופש הדעות זה לא חופש מוחלט. כלומר, יש דעות כאלה שבהן אין חופש. גם בחברה דמוקרטית וחופשית. אין חופש דעות שאני יכול לעשות מה שאני רוצה ברחוב, כלומר להרוג מישהו אחר שחסם לי את הדרך. זה לא, אין לי בזה חופש. דוגמה, הדוגמה היא קיצונית. אם כן למשל שיסכים אדם בלבבו שאין שום עוול ברציחה, ובוודאי חטא. שאם ההסכמה הזאת תפריח, כלומר תתפשט, יארס קיום העולם וכן כיוצא בזה. על כן אנו למדים שיש גבול לחופש הדעות. אלא הדבר הקשה הוא צמצום הגבול. כלומר, כל אדם בן תרבות, כל אדם על שכל יודע, שחופש הדעות זה לא מושג בלתי, זה לא מושג בלתי גבולי. גם לחופש יש גבול. החברה האנושית לא מוכנה להיות חופשית עד כדי כך שאין גבול לכלום. כי היא לא תהיה פשוט. היא לא תהיה. אלא, אז מה השאלה בחופש הדעות? איפה אני שם את הקו? איזה דעות אין בהם חופש? כלומר, זה לא. הם מחוץ למשחק. ואיזה דעות? יש מקום לחופש. ומסתבר, אלא הדבר הקשה הוא צמצום הגבול. איפה הקו עובר? ומסתבר שאין הצמצום יכול להיות שווה ממש בין כל חברה אנושית. כי למשל, ההסכמה הגמורה בלב, שאין שום הפסד ללכת ערום בשוק למי שמסכים כן, שבטים פרימיטיביים באפריקה למשל, וטוען שהתנהגו כן בפועל, הוא חטא אצלנו. אצלנו זה חטא. וראו להיות חטא. ואיננו חטא אצל הפראים שבייג גוויינה. למשל. אצלם זה לא חטא, כי שם ההסכמה החברתית היא ללכת ערום. וכיוון שעל כל כך יש הפרש בין חברה לחברה, לא יעמוד ההפרש על מקום אחד. רק יהיה הולך ומתחלק לפי ריבוי התנאים. אז אי אפשר לקבוע ערכים רעיוניים ומוסריים בהסכמה חברתית, כי הערכים האלה לא מוחלטים. הערכים האלה משתנים. משתנים בין מקום למקום, בזמן לזמן. לפעמים משתנה בין אדם לאדם, כלומר, משתנה אצל אותו אדם בזמן שונה, כמו שאמרנו מקודם. ברחוב, לא בים כן, בשפת הים כן, למה? למה אין ערך עצמי פה? אומר הרב, וביחס לאמונה יש הפרש גדול בזה בין ישראל לעמים. עכשיו שימו לב, נקודת הסבלנות. אם היה שום עם בעולם, אם יש עם בעולם, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, שאיזושהי דעה, איזשהו רעיון, איזשהו ערך, איזושהי השקפת עולם, שהיא קיומית לו, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה, לא יימצא בקרבה חופש הדעות. אם יש עם שיש לו איזה רעיון, שהרעיון הזה הוא להיות או לחדול, הוא קיומי או לא קיומי, שם לא שייך חופש דעות. מה שייך חופש דעות? זה הצמיות האומה. אז מה שייך חופש בזה? אם הדעה הזאת לא תהיה, אז אין אומה. אין עצמיות. אין כלום. פה ברור שלא שייך חופש דעות. כי אם יהיה במקרה הזה חופש דעות, כי אין זה חופש. כי אם עצלות מהגן על עצמה. פשוט עצלנות. לא לוקחת אחריות. נדלג טיפה. על כן, אני מדלג. אבל כל זמן שתהיה דעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, שיש דעה שמחזיקה אומה, קל וחומר שתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, ולגוף האומה תהיה סוד חייה. כלומר, אם יש דעות כאלה, שהם א' מתקנות את האומה, ב' מתקנות את האנושות, כלומר, הדעות האמיתיות של עם ישראל, הדעות האלוקיות, הערכים האלוקיים שקיבלנו, כדי להיות אנחנו, כדי לתקן את העולם במחות של דעת, להועיל לכלל האנושיות, אז אם ביחס לדעה הזאת יש מי שמתנגד לדעה הזאת, אז אין שום מקום לסבלנות. לא שייכת סבלנות כאן. אנחנו לא מדברים כרגע מה עושים בפועל, איך מתנהגים. איך מתנהגים זה עניין אחר. כרגע אנחנו מדברים על העמדה הרוחנית, על העמדה הרעיונית. אנחנו לא יכולים לסבול חילול שבת. לא יכולים לסבול הפקרת ארץ ישראל. לא יכולים לסבול כל מה שהוא נגד מה שהשם אומר. אי אפשר לסבול את זה. אין לנו, אנחנו לא סובלים את זה. תראה משהו. אז אין שום מקום לסבלנות. ואם מישהו אומר, אני סובל, אני סבלן. והסבלן בזה ראו לביזיון פנימי. מכל האומה וגם מכל האדם. סופר הסיפור הנפלא על אותו זקן, שהסתובב באחת השכונות בירושלים, ראה מכונית נוסעת בשבת. אז אמר לעצמו בשקט, שבס, שבס. שאלו אותו ממה נפשך. אם אתה רוצה שהוא יפסיק לנסוע, תעשה מעשה. ואם אתה לא עושה מעשה, אז מה אתה עושה שאתה אומר לעצמך שבס? בשקט, אף אחד לא שומע. אמר אותו זקן, פילי פלאור, אני יכול, הנפש שלי, הנשמה שלי, השכל שלי, יכול לשבת בשקט, כשאני רואה חילול, חלל בהופעת השם בעולם, חילול שבת? אני לא אמרתי עכשיו שאני צריך לתקן, ואיך אני מתקן, ומה אני עושה. אבל אני לא יכול להיות סבלן. אני לא יכול לשבת ביד אישור ולא לעשות כלום. אז אני עכשיו אומר שבס לעצמי. אני לא יכול להיות סבלן. איך אפשר לסבול? אנחנו קצת לפעמים, קצת הוקעו החושים שלנו. אבל רגע, אנחנו באמצע המשפט, שנייה אחת. אבל רבותיי, לא להסיק מכאן שום מסקנה חס ושלום, שום מסקנה מעשית. איך מגלים את הרעיון הזה באופן מעשי? צריך כאן לימודים גדולים וארוכים ושימוש תלמידי חכמים וללכת על פי הדרכתה של תורה בצורה נכונה. אבל סבלנות בממד הרעיוני, האמוני, לא שייך. והסבלן בזה ראו לביזיון, זה לא סבלנות, זה עצלנות, זה חוסר לקיחת אחריות. נדלק טיפה. על כן, מי שגורם בדעותיו, לא הייתי קורא את המשפט שאני הולך לקרוא כרגע, אם לא היינו נמצאים במכון מאיר, ואם רוב היושבים כאן, הרוב הגדול, היושבים כאן, לומד כבר תקופה לא קצרה, ברוך השם את תורת הרב קוק. מי ששומע את זה כרגע, או רואה את זה כרגע, ולא מכיר תורת הרב, כי הדברים לא נראו בשבילו, כי יכול לקחת את זה בצורה מעוותת. אבל תראו מה הרב כותב. על כן, מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שנחיה את האומה, הוא פושע לאומי, שהסליחה להם היא איוולת. פושעים לאומיים. מה שייך לסלוח על זה? זה איוולת לסלוח על זה. זה חוסר, זה חוסר, זה עצלנות, זה לא סבלנות. כמובן, איך לוקחים את המשפט הזה באופן מעשי? לא לוקחים, אינן אחר. עכשיו, אנחנו, שים לב, אנחנו עכשיו לא מדברים על האדם, מדברים על הדעה. אמנם הרב אומר, מי שגורם בדעותם הוא פושע לאומי. עכשיו צריך להגדיר מה זה פושע, האם יש היום גדר שנקרא פושע ישראל. אבל זה הרב קוק אומר. פושע לאומי. מי פושע לאומי? מי שהדעות שלו, ויש משמעויות לדעות, יש משמעות לדעות שלו, בזה שלפעמים הוא גורם שבאופן מעשי הדעות שלו יהיו במציאות, וגורם בזה רפיון לדעות שמחיות את האומה, זאת פשיעה לאומית. פשיעה לאומית במובן הרעיוני, האמוני. לא במובן חס ושלום המעשי. אבל אין סבלנות פה. הסליחה להם היא איוולת. אנחנו יוצאים נגד המעשים המקולקלים של הממשלה, עם כל שאנחנו מאוד מכבדים את הממשלה, וגם את ראש הממשלה, במובן שכשהוא מנהיג מדינה, חולקים בחריפות, ואין שום סבלנות על הדעות האלה, על הדעות שלו. אבל, אז מה אנחנו רואים כאן? שלהיות סבלן, זה מאוד קרוב ללהיות עצלן. וצריך לעשות כאן הבחנה ברורה, בין סבלנות לעצלן. טוב, רק נסיים. אגרות א', עמוד כ'. דעות, עכשיו צריך ללמוד מהם הדעות שמחיות את האומה. למשל, ארץ ישראל השלמה. נכון? למשל, דעה שמחיית האומה זה ארץ ישראל, שחיית עם ישראל. מה? אוקיי, אז בוא נלמד, צריך ללמוד מהם הדעות שמחיות את האומה. ועל זה אין שום מקום לסבלנות. אין שום מקום לסבלנות בממד הרעיוני. אי אפשר לסבול את זה. זה כמו... אני לא עכשיו מנסה להוכיח, אבל זה כמו שלא שייכת שום סבלנות כשבאים אנשים זרים ולוקחים את אמא שלך מהבית. ואהבת לרעך כמוך, גם הם הרעים שלי. אני עובד על מידת הכעס, על מידת הענווה. וחוסר אחריות זה עצלנות, פושע שכמותך. לוקחים את אמא שלך מהבית, קום תתנגד. כמובן, צורת התנגדות ראויה. על פי ההלכה, על פי דעתה של תורה. מה? שהם קיומיים, הם עצמיים, זה מה שאני קודם, הם עצמיים. אין שום מקום לסבלנות פה. בבקשה.
הסבלנות לא באה לדעות, היא באה לאנשים מסוימים שהם לא מכירים מציאות
אחרת. אתה עכשיו מתחיל לתרץ ולהסביר. אנחנו כאן לא מנסים עכשיו להגיד, אני חמסתי לזה. האם היום יש דין שנקרא פושע ישראל? קרקפת זה לא מניח התפילין, פושע ישראל. אז כל מי שלא מניח תפילין היום פושע ישראל, זה כתוב בגמרא, אז כולם, אז הרוב, אחד ושלום, הרבה יהודים מעם ישראל היום, הם פושע ישראל כי זה כתוב בגמרא, אז צריך להבין מה הסיבה, מה המניעים, האם היום זה חטא, האם היום זה אבון, האם היום זה פשע, מה הגדר? מה? לא שומע. לא, צריך עכשיו לבדוק, צריך לבדוק את החשבון, צריך לראות מהם הדעות שמחיות את האומה, צריך לראות למה הקלקולים האלה מופיעים, מה הסיבה שלהם, ואז עכשיו, אחרי כל החשבון הגדול הזה שנקרא לימוד אמונה, עכשיו תופיע הסבלנות או לא. עכשיו יופיע הקו, אם זה סבלנות או עצלנות. צריך בשביל זה ללמוד הרבה אמונה כדי לדעת לשים את הקו. טוב, רק נסיים את החלק הזה. ועל נהדר רגש הנאות לאובי טבעו שהוא נזהר, כלומר ירחץ. ועל זה המין מן הטעות, תחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות, פיזור ולא נדיבות, וזה כולו טעות. וזה כולו טעות. ואומנם משובח באמת הממוצע. ואליו צריך לאדם שיכוון משקול פעולותיו, כולם תמיד, עד שיתמצאו. אחרי המעשים נשכו המידות. טוב, השלב הבא זה כבר, איך אדם מגיע למצב כזה שיש לו מידות ממוצעות. יישר כוח.